קידושין, דף ממהי, מתחילים בעזרת השם, דף ממדלת עמוד ב', שורה 18, מלמטה במילה איתמר, מסופר במסכת מועד קטן, דף ט"ז, על הקשר המיוחד והמעניין שהיה עם מר עוקבה, שהיה נשיא בית הדין, ורבו שמואל. כשהם היו לומדים תורה, מר עוקבה נתן כבוד לשמואל רבו. הדרך היה שהתלמיד היה יושב בריחוק 4 אמות מרבו. וכשמר עוקבה היה יושב בראש בתפקיד נשיא בית הדין, היה שמואל נותן כבוד לתלמידו מר עוקבה ויושב בריחוק 4 אמות ממנו. אבל שמואל הרי היה רבו של מר עוקבה, ומר עוקבה היה חייב לקבל את דבריו ויותר לנהוג בו כבוד. לכן גם כשהוא היה יושב נשיא בבית הדין, היו חוקקים שהמקום שלו יהיה נמוך מעט, כדי שהוא יוכל לנהוג כבוד ברבו שמואל שישב שם במקום. כשהם היו יוצאים, מר עוקבה היה נוהג כבוד ברבו שמואל והיה מלווה אותו. היה נותן לשמואל ללכת לפניו, והוא היה הולך מאחוריו, מלווה אותו עד למקומו איפה שהוא היה מתגורר. היה פעם אחת שמר עוקבה היה טרוד מאוד בדינו. הוא היה טרוד בדברי תורה. והוא הלך ככה לבית של עצמו, של מר עוקבה, והוא שכח ללכת ללוות את רבו שמואל. ההלכות של כבוד בין רב ותלמיד חייבו ששמואל יעורר את תלמידו מר עוקבה שהוא עשה משהו שהוא לא כבוד לרבו בזה שהוא הלך בלי ללוות את שמואל רבו. שמואל היה מחויב להוכיח אותו. לכן כשמר עוקבה הגיע לביתו של מר עוקבה, שמואל שואל אותו, וכי לא היה די לך שהלכתי אחריך עד לכאן? זאת אומרת, הוא עורר אותו שבעצם במקום שמר עוקבה ילווה את רבו שמואל, הרב היה צריך ללכת ללוות את התלמיד. ואז שמואל מבקש ממנו שוב, בנוסף, אומר לו, אולי אתה מוכן לתת לי רשות לחזור? ובזה הוא רמז לו שהוא לא נהג כהוגן בזה שהוא לא מספיק שם את ליבו לתת כבוד לרבו. את הדברים האלה שמואל היה מחויב לעשות כדי ללמד את תלמידו איך צריך לנהוג כבוד ברב. זה אחד מהיסודות של מסירת התורה מתלמיד לרב. מר עוקבה הבין שהוא שגה, ולכן הוא נהג בעצמו נזיפה, שזה סוג עונש שאדם שלא מספיק נהג כבוד ברבו ורבו נזף בו, הוא צריך לנהוג נזיפה. דהיינו שהוא יושב בביתו והוא ממעד מסע ומתן עם אנשים, ומנהג נזיפה היה למשך יום אחד. הוא נהג בעצמו נזיפה יום אחד. רש"י מביא את הסיפור הזה כאן אצלנו, מציין הסיפור הזה, והוא מביא שזו הסיבה כששמואל אמר הלכה על קטנה שנתקדשה, שהתורה אומרת שקידושי קטנה זה רק על ידי אביה. ואביה יש לו את הכוח לקבל קידושין בשביל ביתו, ואז היא תהיה מקודשת. הוא יכול גם כן לתת זכות לביתו לקבל את הקידושין של עצמה, אם הוא נותן רשות שהיא תתקדש כשהיא קטנה עד גיל 12 ויום אחד. אבל אם היא התקדשה שלא לדעת אביה, אז זה יכול להיות בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שאביה נמצא כאן במקום, והוא רואה שהיא קיבלה קידושין, והוא שותק. שזה יכול להיות שהסיבה שהוא שותק, כי הוא מסכים. ואז היא תהיה מקודשת. מצד שני יכול להיות שהוא לא מסכים. והוא כועס, ולכן הוא שותק. יכולה להיות אפשרות שנייה, שרשי אומר שגם על האפשרות הזאת אנחנו מדברים, שאביה בכלל לא נוכח כאן, אלא פשוט היא קיבלה קידושין של עצמה, בלי לבקש רשות מאביה, ובלי שאביה בכלל יודע מזה. וגם על המקרה הזה אמר שמואל, שחוששין שהיא מקודשת, שמא אביה בהמשך יתרצה בקידושין האלה, ואז היא תהיה מקודשת למפרע. התברר שהיא הייתה מקודשת כבר מעכשיו, ככה רשי מבאר. לכן, אם מצד אחד צריכה גט מזה שקידש אותה, כי חוששים שהיא מקודשת, ומצד שני היא צריכה מיעון. מיעון זה שהיא ממענת בקידושין. אישה מעצמה בשום פנים ואופן לא יכולה למען בקידושין. זה לא מועיל כלום. בדרך כלל. אלא רק על ידי שבעלה נותן לה גט, אז היא מותרת להינשא לאחרים. הדרך היחידה שמועיל מיעון כדי לבטל את הקידושין, זה רק במקרה שהקידושין רק תפסו מדרבנן. שקטנה, התורה אומרת שרק אביה מקבל בשבילה קידושין. היא לא יכולה לקבל קידושין בשביל עצמה, אלא אם כן אביה ממנה אותה שהיא תקבל לעצמה קידושין. וזה בהסכמתו. ובהוראתו. אבל אם היא יתומה ויש צורך שהיא תהיה מקודשת, אנחנו יודעים שבמהלך ההיסטוריה היו מקרים מיוחדים שהיו חייבים לחתן בנות צעירות כדי להציל אותם, כמו בכל מיני גזרות שיתומות היו חייבות להתחתן עם ישמעאלים וכדומה לפי חוק המלכות, היו חייבים מהר לקדש אותם ליהודי, כי לפי החוק, אם הם היו כבר נשואות למישהו, אז זה היה מציל אותם מלהתחתן עם ישמעאלים. וכדומה, במהלך הקורות חיי עם ישראל, היו מקרים מיוחדים שהיו חייבים לעשות דברים מעין אלה. חכמים ראו צורך לפעמים שתהיה אפשרות שהיא תהיה מקודשת אפילו אם היא יתומה, אין לה אבא, מי יקבל בשבילה קידושין? תקנו שהיא תוכל לקבל, היא תוכל להתקדש על ידי אמא או אחיה, אבל אז הקידושין תופסים רק מדרבנן, בגיל 12 ויום אחד היא יכולה לומר, אני ממענת, לא רוצה בקידושין האלה, ואז הקידושין בטלים, כאילו לא הייתה מקודשת. כאן החידוש של שמואל, שהיא גם צריכה מיון, צריכה למען בפני שניים ולומר שהיא אינה רוצה בו. אמר קרנה. הדברים האלה מאוד תמויים, דבריו של שמואל. דברים בגו, יש דברים בתוך זה. זה מאוד תמוע וצריך להבין את זה. מה מונח כאן בהלכה הזאת? אם חוששים שהאב יסכים כשיוודע לו או כשהוא יגלה דעתו, הוא יסכים לקידושין והיא תהיה מקודשת ולכן היא צריכה גט, או שחוששים חשש אחר, אם יש לך חשש אולי היא מקודשת ולכן היא צריכה גט, למה היא צריכה גם מיון? אם היא מגורשת זה יותר טוב ממיון, למה מיון? ואם היא צריכה מיון, זה אומר שוודאי הקידושין לא תפסו מהתורה. אז אם הקידושין לא תפסו מהתורה, מספיק שהיא תמען, למה צריך גם לתת גט? ככה קרנה מאוד מאוד התפלא. עכשיו, קרנה ושמואל היו ידידים טובים, כמו שמובא במקום אחר בשס. וקרנה פשוט התפלא מההלכה הזאת של שמואל. אז בני בית המדרש אמרו לי, לקרנה, הרי, כאן רש"י מביא את הסיפור שפתחנו בו את השיעור, מראו כבה ובי דיני ובי דינו נמצאים כאן בכפרי, שם מקום שהיה סמוך מאוד למקומו של קרנה בזמן הזה שהם כאלה דיברו. אמרו לו, אם ככה, אם אתה לא יכול ללכת עד מקומו של שמואל כדי לדבר ולשאול אותו למה הוא אמר את ההלכה הזאת, אתה יכול ללכת אל תלמידו מרוקווה. הוא כנראה ידע לבאר לך מה הסיבה שרבו שמואל אמר שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גם גט וגם מיעון. לא ברור כאן למה בסוף לא קיבלו תשובה ממר עוקבה. אבל מה שכן ברור, שדבריו של שמואל מהמשך הסיפור קיבלו חיזוק, כי דבריו הם לא רק דברי עצמו, אלא גם דבריו של רב. גם שמואל וגם רב סוברים את אותה סברה. איך הגיעו וקיבלו שרב מסכים עם דבריו של שמואל? כי בני בית המדרש רצו לשמוע את דעתו של רב, אבל הם ידעו שאם הם יבואו ויאמרו לרב את דבריו של שמואל, מחמת החביבות שהוא חיבב את שמואל, הוא יחזק את דבריו. אבל הם רצו לשמוע את דעתו האמיתית, לכן הפכו ואמרו שמה שאמר שמואל, הם אמרו את זה בשם קרנה, שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט ומיון, והם הביאו ששמואל הוא התפלא ושאל, אם גט למה מיון ואם מיון למה גט, וככה שדרו על הקמי די רב, ככה שאלו את זה לפני רב. אמר להו, רב השיב להם, האלוקים, הוא נשבע, צריכה גט וצריכה מיעון. ולפי מה שהוא שמע שאת הדברים האלה אמר קרנה, אז הוא בעצם מסכים עם דברי קרנה. ולפי מה שהם אמרו לו ששמואל שאל ולא הבין מה הסיבה, אז הוא התבטא ואמר, חס לי לזרעי דאבא בר אבא, חלילה לו לבנו של אבא בר אבא, שהוא היה אביו של שמואל, דני מהכי, שיאמר דבר כזה שהוא מתפלא, אם היא צריכה גט, למה היא צריכה מיון, ואם היא צריכה מיון, למה היא צריכה גט. ובאמת טעם המאי. מה באמת הטעם שכעת אנחנו יודעים שגם רב אומר כמו דבריו של שמואל, שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, צריכה גט ומיון. אמר רב אחא ברי דרביקא, הסיבה שהיא צריכה מספק גט, כי חוששים שמא נתרצה האב בקידושין. שמה כשהאבא שמע שהיא קיבלה קידושין, הוא הסכים והיא מקודשת, לכן היא צריכה גט. ואם תשאל למה היא צריכה מיון, כי לא בטוח שנתרצה האב, שמה לא נתרצה האב בקידושין והיא לא הייתה מקודשת, והיא גם כעת לא מקודשת, אבל היא קיבלה גט. ואם המקדש ילך עכשיו ויקדש את אחותה, אנשים ששמעו שהיא קיבלה גט, והוא כעת הלך וקידש את אחותה, יאמרו, אין קידושין תופסים באחותה, יאמרו, היא בכלל לא מקודשת אחותה, כי הרי היא אחות גרושתו. התורה אומרת, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, ויש גם חיוב קראת, סוג מיטה בידי שמיים, מי שמתחתן עם אחות אשתו בחייה של אשתו, גם אם היא התגרשה ממנו. ולכן אנשים יהיו סבורים בטעות בזה שהם שמעו שהוא נתן גט לאישה הזאת, שאחותה לא תופס בה בכלל קידושין. כדי שיבינו שהגט הזה לא היה בתורת ודאי, לכן תקנו שהיא תמען, תעשה מיון, ועל ידי זה כולם יבינו שכל הקידושין כאן הם רק היו ספק, וכשהוא קידש את אחותה על הצד שהיא לא הייתה מקודשת, אחותה כן מקודשת, ולא ייתנו לאחותה שקיבלה קידושין מאותו מקדש להינשא למישהו אחר אחרי שקיבלה ממנו קידושין בלי שהוא ייתן לה גט. מכל מקום, דעת רב ושמואל, קטנה שקיבלה קידושין בלי אביה, חוששים לקידושין. אמר רב נחמן, מה שחוששים לקידושין, והוא ששידחו. מדברים כאן במקרה שהאבא שידך בינה לבין המקדש לפני כן, אז חוששים שכשהוא ישמע שבסוף היא קיבלה מאותו מקדש קידושין, הוא יתרצה לזה, ועל ידי זה הקידושין יחולו כבר מעכשיו, כבר מזמן הקידושין. אבל אם האבא לא שידך ביניהם לפני כן, לא חוששים שהאבא יתרצה, והיא אפילו לא צריכה גט, ויש אומרים שאפילו לא צריכה מיון. הוא לא אמר, הוא בא וסובר שהיא ודאי לא מקודשת. אפילו מיון אינה צריכה. יש שני לשונות לבאר מה הוויכוח של אולה עם רב ושמואל. לפי הלשון הראשון, במקרה ששידחו ביניהם, שאבא שידך ביניהם, אין ויכוח. גם אולה מסכים שיש ספק וחוששים לקידושין. ומה שהוא אומר, אפילו מיון אינה צריכה, מדובר שלא שידחו ביניהם. ועל זה הגמרא שאלה, מה אף על גב דשידחו ביניהם, גם אומר אולה שהיא לא צריכה מיון? תרץ את הגמרא, לא, אלא שמן דמתני ה, מי ששנה שאולה חולק על שמואל, לא מתני ה, הוא לא שנה את דבריו של רב נחמן שבייר ששמואל מדבר דווקא ששידחו. זאת אומרת, לפי הלשון הזה, במקרה ששידחו, אולה לא מתווכח. אם הוא היה שומע את דברי רב נחמן ששמואל מדבר רק במקרה ששידחו, אולי היה חולק על שמואל בשום דבר. אלא שאולה שמע ששמואל מדבר גם במקרה ששידחו וגם במקרה שלא שידחו. ועל זה הוא מתווכח ואומר, לא. במקרה שלא שידחו, על זה אני לא מסכים עם שמואל. הוא היה סבור ששמואל, גם במקרה שלא שידחו, סבר שחוששים לקידושין, על זה הוא אומר, אני לא מסכים איתו. אבל במקרה ששידחו, אני גם מודה שחוששים לקידושין. נמצא אם כן, לפי הלשון הזה, שבשידחו גם רב, גם שמואל, וגם רב נחמן בדעת שמואל, וגם אולה, כולם מסכימים במקרה ששידחו, שחוששים לקידושין. והוויכוח הוא במקרה שלא שידחו. שאז רב נחמן סובר שאפילו לפי שמואל לא חוששים לקידושין, ופי איך שאולה הבין את שמואל, דעתו של שמואל שחוששים לקידושין, ואולה סובר שלא חוששים לקידושין. איקא דאמרי, הלשון השני, אמר אולה, הוא אמר את דבריו לא ביחס לדברי שמואל, הוא אמר את זה כהלכה, בפני עצמה. קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, שלפי דעת שמואל אמרנו מקודם שהיא צריכה גט ומיון, אולה אומר, אפילו מיון אינה צריכה. ולפי זה, לפי הלשון הזו, בכל אופן סובר אולה, גם שידחו, גם לא שידחו, גם אם האבא שידך בינה לבינו וגם אם לא, לפי דעת אולה, לא חוששים לקידושין. נמצא לפי הלשון הזו, שבמקרה ששידחו יש ויכוח, דעת שמואל שחוששים לקידושין, ודעת אולה שלא חוששים לקידושין, ובמקרה שלא שידחו, גם אולה וגם שמואל סוברים שלא חוששים לקידושין. לפני שנלך לרשימת השאלות שיקשו על אולה, נסכם לפי שני הלשונות ממש בקצרה את הדעות. לפי הלשון הראשון, במקרה ששידחו כולם מודים שחוששים לקידושין, ובמקרה שלא שידחו, אז הוויכוח לפי שמואל חוששים, לפי אולה לא חוששים. לפי הלשון השני, במקרה ששידחו אז הוויכוח, שמואל סובר שחוששים לקידושין ואולה סובר שלא. במקרה שלא שידחו כולם מודים שלא חוששים לקידושין. ודרך אגב, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך את דבריו של רבינה, שהוא סובר כמו הלשון השני בדעת אולה, ש בין שידחו, בין לא שידחו, קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, אין חוששים לקידושין, ואפילו מיון אינה צריכה. כעת נעבור לרשימת השאלות שהגמרא מביאה על דבריו של אולה. השאלה הראשונה, מטיב משיב רב כהנא ומקשה על דבריו של אולה. איך אתה אומר שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, לא חוששים בכלל לקידושין? הרי מסכת יבמות פותחת 15 נשים פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם עד סוף כל העולם. מדברים כאן על אישה שהייתה מקודשת, נשואה לאיזה אחד, ואותו אחד מת בלי בנים, שהשם ישמרנו. היא לא כמו אלמנה רגילה שיכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא זקוקה לייבום, היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, כדי להקים בן על שם בעלה שמת בלי בנים, על ידי אחיו, על ידי היבם. אם הם לא מתחתנים, היא יכולה גם לעשות חליצה, ולצאת מרשותו של היבם, ואז היא תהיה מותרת לנסה לאחרים. ונקראת בשם חלוצה. מקרה שבו היא קרובת משפחה של היוון. כמו אם היא התחתנה עם דוד שלה, אח של אביה. והדוד הזה מת בלי בנים. אז היא אמורה ליפול לאיבום לפני אביה. אז לא שייך. אז היא מכתחילה לא נופלת לפניו לאיבום. מחדש את המשנה שהיא פותרת צרתה. זאת אומרת, אם היא הייתה מקודשת או נשואה לדוד שלה, אח של אביה, אבל הייתה אישה נוספת, הייתה לה צרה, וכעת אותו דוד מת בלי בנים, אז היא וצרתה אמורים כעת ליפול לאיבום לפני אביה. אז כמו שהיא פטורה מן החליצה והאיבום, היא פותרת גם את צרתה מן החליצה ומן האיבום. על צרה צרתה לא נרחיב כעת ונפרש. מכל מקום, החלק השני של המשנה, הגמרא מביאה כאן, וכולן, כל אחת מאותן 15 קרובות משפחה של היוון, שמלכתחילה פטורות מייבום, כי הן קרובות באיסור ערווה אל היוון, ולכן הן גם פותרות צרותיהם, זה דווקא כשהן היו נשואות בזמן מיתת הבעל, ושתיהן היו אמורות, היא וצרתה היו אמורות ליפול לאיבום לפני הקרוב הזה, אז כמו שהיא פטורה היא גם פותרת את צרתה. אבל אם מתו, אם נאמר, הבת הזאת מתה לפני שהדוד מת, לפני שבעלה מת. נמצא אם כן, שכשהדוד הזה מת, הייתה לו אישה אחת, רק הצרה של הבת. אז היא כן נופלת לאיבום לפני אותו אבא, כי הרי כעת ביתו לא נופלת לפניו לאיבום, כי היא מתה לפני שמת אחיו, ואז היא מותרת באיבום. או מקרה שבו מיינו אחת מה-15 נשים. במקרה שלנו ביתו. גיל 12 ויום אחד החליטה שהיא לא רוצה להיות נשואה לדוד הזה. ממיינת בו, מבטלת את הקידושין. אז אם כן נמצא שהדוד הזה הייתה לו רק אישה אחת שהוא נפטר, ואולי נשוי לבת של אחיו. אז אם כן, רק האישה שהוא כן היה נשוי אליה נופלת לאיבום, אז היא מותרת באיבום. בהמשך הגמרא תשאל, איך ייתכן דבר כזה שהיא מיינה, הרי אבא שלה חי, והרי היה שכעת צרתה נופלת לפניו לאיבום. היא מתה או מיינה. אם היא מיינה, מה זאת אומרת היא מיינה? היא הייתה קטנה, והחליטה שהיא ממיינת. איך היא ממיינת עם אבא שלה חי? זאת אומרת שכעת צרתה, מכיוון שהיא מיינה לפני ש... הדוד הזה נפטר, אז כעת צרתה כן מותרת לאיבום לפני אביה. אם אביה חי, איך יכול להיות שממיינת? הרי כל המושג של מיון מועיל רק במקרה שהקידושין היא מדרבנן. ואם אביה חי, אז הוא מקבל קידושיה, ואז היא מקודשת מהתורה. איך שייך כאן שהיא תעשה מיון? על זה הגמרא, מזה הגמרא תנסה להוכיח שלא כדבריו של אולה. מקרה נוסף, שבו אנחנו מוצאים ש... היא לא הייתה נשואה לאותו בעל בזמן שהוא מת בלי בנים, או נתגרשו, קיבלה גט ממנו, או שנמצאו האילונית, היא נמצאה שהיא לא יכולה להוליד. מכיוון שבזמן מיתת הבעל היא לא הייתה נשואה לו, אז אם לכתחילה לא נופלת לאיבום לפני אותו קרוב, למשל לפני אביה, ורק הצרה שהיא נשארה נשואה, והייתה נשואה בזמן שההוא מת, והיא נופלת לאיבום, נופלת לבד. לכן צרותיהן מותרות. אבל השאלה הגדולה היא על המקרה שבו היא מיענה לפני שהוא נפטר. דקיצ'ה מן, מקידש אותה. בוודאי מדובר פה שאבא של החי. אבא של החי, והראיה שצרתה נופלת לפניו לאיבום, והיא עוד מותרת באיבום. מי קידש אותה? היא לימה דקידשה אביה. אם מדובר פה שאביה קיבל בשביל הקידושין, במיול סגילה, וכי יכולה למען בבעלה, גט מעליה בעיה. הרי הקידושין תפסו מהתורה, ורק אם בעלה נותן הגט היא מגורשת. אלא לב, וכי לא מוכרחים לומר, דקידשה היא נפשה, שהיא הלכה להתקדש על דעת עצמה, וקטנה דבעיה מיון, וכתוב כאן, שכן צריך מיון, והיא לא פשוט יוצאת בלי גט ובלי מיון. אז איך אמר אולה, שהיא לא צריכה אפילו מיון? תרץ את הגמרא, רב כהנא הוא מוטיב לה, הוא זה שהשיב את הקושייה הזאת, והוא מפרק לה, הוא גם תרץ את הקושייה. אתה יודע באיזה מקרה מדובר כאן? כגון שאביה חיתן אותה כבר למישהו. לפני שהתחתנה עם הדוד הזה, היא כבר יש לה עבר. היא התחתנה עם איזה מישהו, הייתה נשואה לו, והכלל הוא, אפילו קטנה, ברגע שהיא נשואה, אין לאביה יותר זכות לקדש אותה. אם התגרשה או התאלמנה, היא כבר לא ברשות אביה. אז היא כמו, נעשה למעשה, יתומה בחיי האב. היא כאילו יתומה לעניין שאביה כבר לא יכול לקבל בשביל הקידושין. לכן עכשיו כשהיא התגרשה או התאלמנה מהבעל הראשון, אביה כבר לא יכול לקבל בשביל הקידושין. ואז כשהיא כבר לא ברשות אביה לעניין קידושין, אם היא קיבלה קידושין, קידושין של התופסים מדרבנן, ועל הקידושין האלה היא יכולה למען, וזה מה שהמשנה מתכוונת עם מיינו. מביאה הגמרא קושייה שנייה על אולה. איך אתה אומר שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, לא צריכה לא גט ולא מיון? מטיב רב המנונה. ברייתא אומרת על מה שהתורה נותנת רשות לאב למכור את ביתו לאמה עברייה כשהיא קטנה. אין מוכר אותה לקרובים שלה. כי הרי התורה נותנת שהאדון שקנה אותה יוכל לקדש אותה בקידושי ייעוד. דיינו, התורה נותנת לו כוח להתחתן איתה. התורה כותבת על אדון שקנה אמה עברייה, אשר לא יעדה אם הוא לא יתחתן איתה, זאת אומרת שיש לו כן כוח להתחתן איתה, או לבנו יעדנה, או יכול לקחת אותה קלה לבנו. אבל אם אין לאדם הזה אפשרות להתחתן איתה, כי היא קרובה שלו, אז הוא גם לא יכול לקנות אותה אמה עברייה. כך סוברים חכמים. משום רבי אלעזר אמרו, מוכרה לקרובים, ובמקרה של האדון הזה, הוא קונה אותה רק לאמה, והוא לא יכול לייעד אותה. ויש אפשרות כזאת לפי דעת רבי אלעזר. וחכמים שסוברים שאי אפשר למכור אותה לקרובים, שווין בדבר הזה, מסכימים עם רבי אלעזר שאביה מוכר אותה. אם היא אלמנה, צריך להבין איך היא אלמנה ועדיין אביה יכול למכור אותה לכהן גדול שאסור לו להתחתן עם אלמנה, היא תהיה אמה עברייה שלו, תעבוד אצלו, אף על פי שאסור לו להתחתן איתה. או אם היא הייתה גרושה, או חלוצה שהיווה, היא כבר נפלה לאיבום והיוום לא רוצה להתחתן איתה, אז הם עשו חליצה, שגרושה או חלוצה, לא רק כהן גדול אסור לו להתחתן איתה, אלא גם כהן אדיוט. בכל זאת אפשר שהכהן יקנה אותה בשביל שתהיה אמה עברייה שלו. אף על פי שהתורה אוסרת עליו לייעד אותה. אבל מכיוון שאם הוא התחתן איתה, התנא כאן סובר שהקידושין תופסים, כי מה שאסור לו להתחתן איתה זה מאיסור לא תעשה. אבל זה לא חיוב עונש קראת. סובר התנא כאן שקידושין אינם תופסים בחייבי קריטות או מיטות בדין, אבל קידושין תופסים בחייבי לוין. אדם שעבר על איסור לא תעשה בזה שהוא התחתן עם האישה, לפי דעת התנא הזה, קידושין תופסים, ומכיוון שאלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, זה סך הכל איסור לא תעשה, והקידושין תופסים, אז אם כן שייך בקונה הזה את העניין של ייעוד, אם הוא יעבור על האיסור ויתחתן, לכן חכמים מודים שכן שייך כאן, שאביה ימכור אותה, המה הבריאה לאדם כזה, אבל הפלא הגדול כאן, היי אלמנה, איך ייתכן שאדם מוכר את הבת שלו כשהיא אלמנה לאמה עברייה? איך היא דמי? היא לימה, אם מדובר כאן, דקידשה אביה, הוא קידש אותה לאיזה בן אדם, קיבל בשבילה קידושין והתחתנה עם איזה בן אדם, שאותו בן אדם נפטר ולכן היא אלמנה ממנו. איך אבא עכשיו יכול למכור אותה לשפחה? מי מצי מזבן לה? וכי הוא יכול למכור אותה כעת, אחרי שהוא מכר אותה לאישות, הוא יכול כעת למכור אותה לשפחות? הרי, לפי דעת, רבי עקיבא ורבי שמעון, שראינו בדף י"ח, כמדומני, דעתם היא, והגמרא מבינה שגם כך דעת התנא כאן, אין אדם מוכר את ביתו לשפחות, שהיא תהיה אמה עברייה, אחר שהוא כבר מכר אותה לאישות, אחר שהוא קיבל בשביל הקידושין. אל עליו, וכי לא חייבים לומר שמדובר כאן, דקדיש היא נפשה, שהתקדשה שלא לדעת אביה והתאלמנה ממנו, ומכיוון שאביה לא נתן אותה לאישות, אז לכן הוא יכול למכור אותה כעת לשפחות, וככר אלה אלמנה, הברייתא קוראת לה אלמנה שהיא אסורה לכהן גדול. רואים שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, תופסים בקידושין, איך אומר אולה שהיא לא צריכה לא גט ולא מיון, כי אין אפילו חשש שהיא מקודשת. מתרצת הגמרא, באמת יכול להיות כמו אולה, שהיא מקדשה על דעת עצמה, אין אפילו ספק קידושין. ככה, כאן מדובר במקרה כזה, שהיה קידושי ייעוד, שהאדון הוא זה שהתחתן איתה. מדובר כאן, שהאבא מכר אותה להיות אמה עברייה, מה שנקרא שפחות. ובא האדון, ועשה מה שהתורה רוצה שהוא יעשה, כמו שמובר בספר החינוך, והוא הלך והתחתן איתה בקידושי ייעוד. וממנו היא נהייתה אלמנה. וכעת, אביה רוצה למכור אותה לכהן גדול. ולפי דעת, התנא כאן, אי אפשר למכור שפחות אחר אישות, אבל אפשר למכור שפחות אחר שפחות. כמו שאמרנו שזה לפי דעת רבי עקיבא ורבי שמעון. ואם תשאל, אבל לא מדובר פה סתם שפחות אחר שפחות, כי בשפחות הראשונה שאבא מכר אותה, אותו האדון גם התחתן איתה, אולי תקרא לזה אישות. אולי כל מה שאפשר שפחות אחר שפחות, זה רק כשהשפחות הפעם הראשונה לא היה שם ייעוד. היא לא התחתנה עם האדון. אבל אם היא התחתנה עם האדון, זה הרי היה מכוח אביה, לכאורה. ואם כן זה נקרא שאביה מכר אותה כבר לאישות, אז הוא לא יכול כעת למכור אותה לשפחות. התשובה היא, הברייתא הזאת היא אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה. זה הולך לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. דאמר, מה שהאבא מקבל מהאדון, מאות הראשונות, זה רק על שפחות. לאו לקידושין ניתנו. וכשאחר כך האדון רוצה לייעד אותה, לקדש אותה, במה הוא מקדש אותה? לא בכסף שהוא נתן לאביה, כשהוא קנה אותה שתהיה מה העברייה שלו, אלא הוא אומר לה, רגע, את אמורה עדיין לעבוד אצלי? עד דימי נערות? כמה זה שווה? אם ירצו כעת לפדות אותך, כמה ישלמו? כמה ישלמו לי בשביל לפדות אותך? יותר מפרוטה. אז בזמן שנשאר לך לעבוד אצלי, בזה את מקודשת. ככה הוא אומר לה. אם כן, נמצא שאין כאן שום קשר לאבא בייעוד של האדון. האדון מייעד אותה בעבודה שהיא עדיין חייבת לעבוד אצלו. במקרה שהיא נהייתה אלמנה מהאדון הזה אחרי שהוא ייעד אותה, נמצא אם כן שאביה עד עכשיו רק מכר אותה לשפחות, יכול למכור אותה לשפחות פעם נוספת, ועל זה מודים חכמים ורבי אלעזר, שהוא יכול כעת למכור אותה לכהן גדול. מביאה הגמרא איתמר. מקרה שבו דיברנו קודם, קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה. דעת רב, שהיא צריכה גט ומיון. חוששים שמה התרצה האב בקידושין. בסוף הוא לא נתן לו גט ולא מיון, אלא הוא מת. בלי בנים. כעת היא מספק, היא ספק מקודשת לפי דעת רב, אז היא נופלת לאיבום לפני אחיו, ונפלה לפני אחיו לאיבום. אמר רב הונה, אמר בשם רב, שהיבם נותן לחליצה מספק, ועל ידי זה היא ניתרת להתחתן עם מישהו אחר. אבל אם היבם לא נתן לחליצה, אלא נתן לה מאמר, בדרך כלל יבם, או שהוא מתחתן באיבום עם היבמה, או שהוא מוציא אותה על ידי חליצה. כאן הוא נתן לה כסף או שטר, שמהתורה זה כלום. אבל חכמים תקנו שמכיוון שזה מועיל בקידושין של אישה רגילה, אז זה יועיל מדי רבנן גם ביבמה. מה זאת אומרת זה מועיל מדי רבנן ביבמה? שהיא כבר יותר זקוקה לו, יש כבר קשר חזק יותר ביניהם, ואם אח אחר ירצה לייבם אותה, הוא כבר לא יוכל. ואם בסוף הוא לא רוצה לייבם אותה, לא מספיק שהוא ייתן לה חליצה, אלא גם גט הוא צריך לתת לה. נותן גט למאמרו וחליצה לזיקתו. במקרה הזה, יש חשש, אולי המאמר הזה זה הקניין הראשון שבכלל מישהו קונה אותה מאז ומעולם. כי הרי הקידושין שהיא הייתה מקודשת לראשון, זה היה שלא לדעת אביה, זה רק היה ספק. אולי עכשיו אביה מרוצה מהקידושין של השני, והיא מקודשת רק לשני. לכן, אומר רב, ממענת למאמרו, היא צריכה גם מיון. בהמשך רב מפרש שהיא צריכה חליצה ודאי, מיון כמו שאנחנו רואים עכשיו, וגם גט. והוא יסביר למה. אבל אם הוא לא נתן המאמר, אינה ממענת לזיקתו. לא צריך מיון. אלא מספיק חליצה. ועכשיו רב מפרש את דבריו. כיצד? המקרה הראשון שהיווה מסע במאמר, אם הוא עכשיו רוצה לתת לה להינשא לאחרים, רוצה להוציא אותה מרשותו, היא צריכה שלושה דברים. צריכה גט וצריכה חליצה וצריכה מיון. למה היא צריכה גט? שמה נתרצה אב בקידושי השני. אולי המאמר שהיבם חשב שהוא עושה מאמר באבימתו, זה היה בעצם קידושין. כי אולי האבא לא רצה את הקידושין של הראשון בכלל, אז הראשון היא בכלל לא הייתה מקודשת, ועכשיו השני שעושה במאמר זה בעצם קידושין, ובזה האביה אולי נתרצה והיא מקודשת רק לשני. וגם אם נאמר שהוא התרצה גם לראשון, בסדר, אז היא הייתה מקודשת לראשון, והוא מת בלי בנים, היא נופלת ליבום לפניו, והוא עשה במאמר. ההלכה היא, שהעושה מאמר ביבימתו, צריך לתת גט למאמרו, כמו שאמרנו. ולמה היא צריכה חליצה? שמה נתרצה אב בקידושי הראשון, ואם כן היא הייתה מקודשת לאחיו, ואחיו מת בלי בנים, אז הוא נופלת לפניו לאיבום, אז הוא צריך לתת לחליצה. ולמה אם כן היא צריכה מיהון? שמה לא נתרצה אב לא בקידושי הראשון, ואם כן היא לא נופלת לפניו כעת בכלל לאיבום, ולא בקידושי שני, אם כן משהו קנה אותה, לא הועיל כלום. ואם כן, מותר הוא התחתן עם אחותה. אבל, אם הוא יקדש את אחותה, אנשים שראו שהוא נתן לה גט, וכעת הוא קידש את אחותה, ויאמרו, אין קידושין תופסים באחותה. כי אחות גרושתו, הוא הרי נתן גט. לאחת, ואם כן אחותה, אם הוא מקדש אותה בכלל לא תפסו קידושין, יהיו סבורים שהקידושין שלה היו מהתורה, והראיה שהרי הייתה צריכה גט. ואם ככה, על ידי שהיא קיבלה גט, היא נחשבת גרושתו, ואחותה, אם הוא מקדש אותה, לא אמורים לתפוס בכלל קידושין. לכן תקנו חכמים שגם יהיה מיעון, כדי לגלות שכל הקידושין זה לא היה מהתורה בכלל. ואם כן, כעת כשהוא מקדש את אחותה, יכול להיות שקידושין כן תופסים. ולכן אחותה תצטרך גט. ובמקרה שבו היבם לא עשה במאמר, שאז אמר רב שלא צריך מיון, היא אינה צריכה אלא חליצה בלבד. כי מה מדובר כאן? אחד קידש אותה שלא לדעת אביה, והוא מת, וכעת היא נופלת ליבום לפני אחיו. אחיו לא עשה בה שום פעולה, שום קניין. אז היבם אין שום חשש שהוא עשה איזה קידושין, רק מה חוששים? הקידושין של הראשון. אז הוא ספיק לתת חליצה. רגע, מה אמרת? אולי תעלה כאן חשש. טיבה אינה ממיון, שהיבם יצטרך גם מיון, כדי שיהיה ברור לכולם שהחליצה הזאת היא לא חליצה מהתורה. כי אם אנשים יחששו, אם אנשים יאמרו שזה חליצה מהתורה, שמה יאמרו אין קידושין תופסים באחותה, אם הוא אחר כך יקדש את אחותה, אנשים יסברו שבכלל תפסו הקידושין. לזה לא חששים. למה? הכל יודעים שכל מה שאחות חלוצה אסורה, זה רק מדרבנן. אז אם כן, מהתורה אחות חלוצה מותרת. אז כשהוא יקדש את אחות החלוצה, כולם יודעים שמהתורה הקידושין תפסו ורק רבנן אסרו להתחתן עם אחות חלוצה. אז כולם הבינו שהיא צריכה גט. איכן מצינו שאחות חלוצה זה דרבנן. דאמר ריש לקיש על דברי המשנה במסכת יבמות דף מ"א, ורש"י מביא את המקרה שם בהרחבה. כאן שנה רבי, אחות גרושה אסורה מדאורייתא. ואחות חלוצה אסורה רק מדרבנן, מדברי סופרים. גמרא מביאה כעת את הדעה של רבינה לעניין קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה. הבאנו כבר את דעת רב ושמואל, דעת אולה. כעת הגמרא מביאה את דעת רבינה. רבינה סובר, כמו שנראה מיד, קטנה שהתקדשה שלא לא לדעת אביה, אין חוששין לקידושין. והוא לא מחלק בין מקרה ששידחו ביניהם לפני כן, למקרה שלא שידחו ביניהם לפני כן. ונראה שדעתו של רבינה היא כמו דעת אולי לפי הלשון השני, בסיכום שהבאנו, אחרי שסיימנו את הדעות של רב ושמואל ואולה, לפי שני הלשונות. מכל מקום, דעתו של רבינה, קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, אין חוששין לקידושין. ודבריו מתבארים מתוך הסיפור שהיה איתו. מה היה שם הסיפור? היו שני אנשים, הנו ובית רי, שהיו שותים יין, דבו קשת וחמרה. איפה זה היה? תותי ציפי בבבל. מתחת ציפי בבבל. מה זה ציפי? פירוש אחד אומר רשי, שזה סוג אילנות של ערבה, שנקראים צפצפה. פירוש שני, מתחת שכחה של מחצלת, שעשו מעל רשות הרבים לצל. יושבים שם ביניהם, שותים יין. אחד מהם הייתה לו בת, והשני היה לו בן. אבי הבן לקח כוס יין, שקל אחד מנה יוקסה דחמרה, יבלה לחברי, נתן לחברו שהייתה לו בת קטנה, אמר, מקדשה לי ברתך לברי, הרי ביתך מקודשת לבני בכוס הזה של יין. אמר על זה רבינה, אין אפילו חשש קידושין כאן. לפי דעתי, קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, ודאי לא מקודשת, לא חוששים אפילו שהתרצה אהב. אבל אפילו לפי רב שמואל, מאן דאמר, שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, חיישינן שמא נתרצה אהב, ולכן מספק, היא מקודשת, אבל שמא נתרצה הבן בקידושין שאביו קידש בשבילו, זה לא אמרינן, אפילו לא חוששים שהבן יתרצה בקידושין האלה. זאת אומרת, במקרה שלנו לא מדברים על חוששים שמא נתרצה אב, כי האב הוא זה שקיבל את הקידושין, אבי הבת. אלא במקרה שלנו מדובר כאן על אבי הבן, שהוא אין לו את הכוח לקדש בשביל בנו, אלא אם כן בנו ממנה אותו שליח. אני לא חושש אולי כשהבן נשמע שאביו קידש לו את אותה אחת, הוא התרצה בזה ואז מתברר שכבר מהתחלה הייתה מוקדשת לו. אמרו לרבנה לרבינה, למה לא? ודיל מה שלי עכשיו יהי? אתה אומר שלא חושבים בכלל לקידושין? אם אותו אחד לקח כוס יין וקידש לבנו את ביתו של חברו, אולי הוא עשה את זה בשליחות בנו. תרץ את הגמרא, לא חוששים לזה. כי אדם רגיל לא חצוף כל כך גדול, לא חציף איניש, לשבויי, לאבו השליח, למנות את אביו שליח שיקדש לו אישה. שואלת הגמרא, אולי הוא לא מינה אותו שליח, אבל האבא יודע שהבן רוצה את הבת, את הקלה הזאת, והוא זכה בשביל בנו, דילמה, ארצויי, ארצייי כמי, אולי הם דיברו ביניהם, והבן גילה דעתו שהוא באמת רוצה להתחתן עם האישה הזאת, וכעת האב זכה בשביל בנו, זכין לאדם שלא בפניו. אמר לי רבא בר שימי, בפירוש אמר, מר, בפירוש שמעתי מרבינה, דלא סבר לעד רב ושמואל, הוא לא סובר לדבריהם של רב ושמואל שאמרו שחוששים במקרה שבו קטנה התקדשה שלא לדעת אביה, שמה התרצה אב. רק כשאנחנו שומעים מפורש שהוא רוצה, אז אנחנו יודעים שהוא התרצה. כל שכן כאן, שלא חוששים שמה הבן מינה את אביו שליח לקדש לו אישה. ומה שרבינה אמר את דבריו, אפילו למאן דאמר חוששים שמא נתרצה אהב, לא מכיוון שהוא באמת חושש לדעה הזאת. כי הרי רבינה אמר, אפילו למאן דאמר חוששים שמא נתרצה אהב, שמא נתרצה הבן לא אומרים. זה לא שהוא מתכוון לומר שלפי דעתו גם כן חוששים שמה נתרצה אהב, אלא הוא ידע שרב ושמואל אמרו שחוששים שמה נתרצה אהב, אז האנשים קיבלו את הדבר הזה להלכה, אז רוצה שיקבלו גם את דבריו, אז הוא אמר שזה מתאים גם עם דבריהם, גם עם שיטתם. מספרת הגמרא, ההוא גברה, היה איזה אחד, דקדיש בקישה דיארקה, הוא זלזל בקידושי הקטנה שלא לדעת אביה, הוא קידש אותה באיזה אגודת ירקות באמצע השוק, שזה זלזול כפול שניים, גם בירקות, שזה דבר מזולזל, וגם בשוק. אמר אבינה, אפילו למנדה אמר שמקדש קטנה שלא לדעת אביה, היא מקודשת מספק כי חוששים שמה נתרצה האב, ולכן היא צריכה גט ומיהון, הנמילי, כל זה מדובר דווקא כשהוא מקדש אותה בדרך כבוד, אבל אם הוא מקדש אותה בדרך ביזיון, באגודת ירק בשוק, בוודאי לא נתרצה האב בקידושין האלה. אמר לרבך מדיפתי לרבינה, על איזה ביזיון האב לא נתרצה? דמי. האם בגלל הביזיון שהוא קידש אותה בירק, או הביזיון הוא בזה שהוא קידש אותה, היא ביזיון דשוקה, שהוא קידש אותה בשוק, בפרסיה. מה נפקא מינה? אם אנחנו אומרים שהביזיון זה מה שהוא קידש אותה בירק, אז אם הוא קידש אותה בכסף, דקדיש בקספה בשוקה, בשוק, היא כן תהיה מקודשת. אבל אם הביזיון הוא באיזה שהוא קידש אותה בשוק, אז אם הוא מקדש אותה בירק בבית, או בקישה דיארקה בביתה, היא תהיה מקודשת. מהי? אז רבינה אמר לי, שניהם זה דרך ביזיון. אידי ואידי דרך ביזיון הוא. לא צריך להגיע לזה שהוא קידש אותה בירק בשוק, אלא אפילו אחד מהם כבר אהב לא מתרצה בקידושין. ספר את הגמרא, ההוא היה איזה אחד שרצה לחתן את הבת שלו עם קרוב משפחה שלו, ואמר לי קריבי, ואשתו רצתה לחתן את הבת עם קרוב שלה, היא אמרה לקריבה. קפתי, האישה הצליחה להשפיע על בעלה בדברים, והכריחה אותו להסכים לרצונה, עד דאמר לה תאבי לקריבה. בסוף כמובן הבעל הסכים שהבת תתחתן עם קרוב של האישה. עשו סעודה והזמינו את כל הקרובים, ובעוד הם אוכלים ושותים הדח לבישתי, האבא לא קיבל קידושין. מדובר פה שהיא הייתה קטנה הבת הזאת, ומי שאמור לקבל קידושין בשבילה זה האבא. הוא לא קיבל קידושין עדיין מהקרוב של האישה. אתה קרייבי באיגרה, בא הקרוב של האבא כשהבת הזאת הייתה על הגג, וקדשה, הוא קידש אותה שלא למידת אביה. שאלה היא, הרי אנחנו יודעים שהרצון של האבא היה בהתחלה שהיא באמת תתקדש אליו, לקרוב שלו. רק מה, אשתו דאגה שהוא ישנה את דעתו. הכריחה אותו בדברים, כמו שבנות ישראל יודעות לעשות מאוד טוב. ולכן הוא רצה בסוף לקבל קידושין בשביל הבת מקרוב של אשתו. אבל עכשיו כשהקרוב שלו קידש אותה, פה יש אולי סיבה טובה לומר שחוששים שמה, זה לא לגמרי שמה. אולי באמת התרצה אב, אולי באמת אבא שמח בזה. מביאה הגמרא, לא. היא ודאי לא מקודשת לקרוב של האבא, אלא האבא מקבל קידושין מקרוב של האמא. והגמרא מביאה פה שני טעמים, טעם של אביי וטעם של רבא. עוד מעניין שאביי בעצמו היה לו סיפור דומה לזה. גמרא מספרת מסכת ברכות דף נונבב, שהיה פותר חלומות רשע שקראו לו ברהדיה. מי שהיה משלם לו כסף הוא היה פותר לו את החלום לטובה, מי שלא היה משלם לו כסף היה פותר לו את החלום לרעה. והכלל הוא שאם אדם חולם חלום, שיספר את זה לאוהב, שאוהב אותו, שיפתור לו את החלום לטובה. כי כל החלומות הולכים אחר הפה, אחר הפתרון. ואותו רשע, מי שלא היה משלם לו, היה פותר לו את החלום בצורה לא טובה. אז אביי שילם לאותו בר הדיה כסף, אז הוא פתר לו את החלום לטובה. והגמרא מביאה שם כמה, כל מיני חלומות. אחד מהחלומות סיפר לו שקראו לפניו בחלום פסוק מהתוכחה בפרשת כי תבוא. שם כתוב דברים איומים שהבנים והבנות ששם ישמרנו על כל שונאיהם של ישראל יפלו בשבי, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר. את הפסוק הזה יקרו לאביי בחלום, והוא בא לפני בר הדיה שיפתור לו את החלום. אמר לו שיהיה לך הרבה בנים ובנות, ויהיה ויכוח בינך לבין אשתך. אתה תרצה לחתן אותם עם הקרובים שלך, והיא תרצה לחתן אותם עם הקרובים שלה, ובסוף היא תצליח להכריח אותך, והתחתנו עם הקרובים שלה. הגמרא מספרת שבאמת כמו שפתר בר הדיה, כך היה, כמו שמספר מסכת נדרים דף חף ג', שבאמת היה לו סיפור כזה, שהיה לו ויכוח עם אשתו, עד כדי כך שממש עשו נדר שלם, ורב יוסף פתר את הנדר, אמר לו, אם היית יודע שאשתך בסוף תכריח אותך במידה מסוימת, ובסוף תהיה חייב לחתן את הילדים שלך עם הקרובים שלה, האם היית נודר? בקיצור, התיר לו את הנדר. אז אמר אביי, על המקרה הזה, כתיב, הפסוק אומר, בנביא צפניה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו שקר וכזב. אז לכן, אפילו שבהתחלה האבא באמת רצה שהבת שלו תתחתן עם הקרוב שלו, ואפילו לפי שמואל ורב שחוששים שמא נתרצה אהב, כאן הרי הוא הסכים עם רצונו, עם רצונה של אשתו לקדש את הבת לקרוב שלה. לא חוששים שהוא חזר בו מדיבורו, והוא התרצה לקידושין של הקרוב שלו. ולכן אין שום חשש לקידושין האלה. רב אמר, גם אותה הלכה, רק סברה אחרת. למה לא חוששים לקידושין של הקרוב? חזקה, אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. כיוון שהאבא תרח, בשביל לקדש את ביתו לקרוב של אשתו, לא חוששים שמה הוא בסוף התרצה לקידושין של הקרוב שלו. מהי בעיניי ומה ההבדל בין הטעם של אביי לטעם של רבא? איכא בעיניי במקרה דלא טרח לעשות סעודה. לפי אביי, לא חוששים שהוא שיקר, הוא הסכים כבר לקבל קידושין לבת שלו מהקרוב של אשתו, אז לא חוששים שהוא חזר בו. ולפי דעת רבא, מכיוון שהוא לא טרח לעשות סעודה, חוששים שמה בסוף באמת הוא יתרצה לקידושין של הקרוב שלו. מקרה שבו קטנה נתקדשה לדעת אביה. אביה או קידש או קיבל בשביל הקידושין, שאז היא מקודשת מהתורה, או שהוא מינה אותה. שהוא הסכים לקידושין שהיא התקדשה, בקיצור, היא מקודשת מהתורה. אבל הרי מתחתנים מהתורה בשני שלבים. יש קידושין ונישואין. קידושין זה בקניין, כסף וכדומה, והנישואין זה חופה. כשהיא מקבלת קידושין, היא הופכת להיות אשת איש, אבל היא בדרך כלל עדיין נמצאת בבית אביה. הנישואין נעשים על ידי שהבעל מכניס אותה מתחת החופה, ואז היא הולכת מבית אביה לביתו, לבית בעלה. כאן היא רק מקודשת על ידי אביה. והלך אביה למדינת הים. ובינתיים עמדה וניסית, היא התחתנה שלא לדעתיו. הנישואין, החופה היו שלא לדעתיו. עכשיו, כל מה שהיא מקודשת, מהתורה, אם היא בת ישראל שהתקדשה לכהן, מהתורה היא אוכלת בתרומה. אבל חכמים תקנו שהיא לא תאכל בתרומה עד שהיא תיכנס לחופה. במקרה הזה אמר רב, אוכלת בתרומה. כי מסתבר, הועיל והתקדשה לדעת האב, כנראה הוא התרצה בזה שהיא גם נכנסה לחופה וניסית. עד שנשמע שיבוא אביה וימחה וגלה דעתו שהוא לא רוצה בנישואין, ואז היא לא תוכל לאכול תרומה. רב אסי אמר, אינה אוכלת. שמא יבוא אביה וימחה. ואם כן נמצא שכל הנישואין מההתחלה כבר היו מבוטלים ונמצאת, זרה אוכלת בתרומה למפרע. היה סיפור, אב העובדה, כזה סיפור שקטנה אביה קיבל בשביל הקידושין, אבל עדיין היא לא נכנסה לחופה, וכשאביה היה בחוץ לארץ היא ניסית שלא מדעתו, ואף על פי שרב סובר שהיא יכולה לאכול בתרומה, הוא אמר לה לא לאכול, חש לה להד הרווסי, אמר לה אל תאכלי תרומה. אמר רב שמואל ברב יצחק, יש דבר נוסף שמשתנה מהקידושין לנישואין. הדבר הראשון אמרנו, אכילת תרומה, שאם היא רק מקודשת, היא לא אוכלת בתרומה, היא מתקדשה לכהן, והיא בת ישראל. אבל יש דבר נוסף, שירושה, ירושה שאם היא רק מקודשת לבעלה, הוא עדיין לא מקבל את הירושה שלה, רק כשהיא ניסית לו. לעניין ירושה, מודה אפילו רב, שהיא מתה, אין הבעל שהכניס אותה לחופה כשאביה היה במדינת הים, אינו יורשה. למה? כיוון שפה אתה בא להוציא ממון, את הירושה שלה. הרי אתה לא יודע בוודאי שאביה מרוצה בנישואין, אתה רק משער את זה. לכן, אוקיי ממונה בחזקת מראי, מעמידים את הממון מספק בחזקת יורשי האישה. רק לעניין תרומה, הועיל ומעיקר דין תורה, כמו שאמרנו, בת ישראל שהתקדשה לכהן כבר אוכלת בתרומה, רק חכמים הם אלה שאסרו, אז סובר רב שסומכים על החזקה שוודאי נתרצה אב וחופה. אבל לעניין ירושה, שהרוס אינו יורש אותה מדין תורה, לא סומכים על החזקה הזאת, אלא מעמידים את הממון בחזקת יורשיה. מקרה דומה, אם נתקדשה לדעת אביה, היא מקודשת מהתורה, וניסית שלא לדעת אביה, במקרה הקודם הוא היה בחוץ לארץ, במקרה הזה אביה כאן, וזה לא מדעתו זה שהיא ניסית, אלא היא ניסית על דעת עצמה והוא שותק. מה המשמעות של השתיקה הזאת? רב הונא אמר, זה אומר שחוששים שהוא מתנגד והוא כועס, לכן אינה אוכלת בתרומה. רב ירמיה בר אבא אמר, לא, ישו שותק, זה אומר שאולי הוא מסכים, הוא כנראה מסכים, ולכן היא אוכלת בתרומה. מה שרב הונא אמר אינה אוכלת, זה אפילו לפי דעתו של רב דאמר, במקרה הקודם שהיא ניסית כשאביה היה בחוץ לארץ, היא אוכלת, התם הוא דלא איתי לאב, הוא לא פה. לכן חוששים שהוא יתרצה, אבל אחד איתי לאב, הוא פה. והיא ניסית בלי להודיע לו. אנחנו חוששים, היידי ישתיק, השתיקה שלו, היא רועמת, היא הצעקה הכי גדולה, מרתח רתח. חוששים שהוא שתק, כי הוא מקפיד על זה שהיא ניסית שלא לדעתו, ולכן היא אינה אוכלת בתרומה. ומה שאביר מהברה בחלק ואמר שהיא כן אוכלת, זה ואפילו לפי רב אסי דאמר במקרה הקודם שהיא ניסית כשאביה היה בחוץ לארץ, אינה אוכלת בתרומה, כאן היא אוכלת. כי האטם הוא שחוששים לזה שאביה יבוא מחוץ לארץ וימחה, שמא יבוא אביה וימחה ויגלה דעתו שהוא לא רצה בנישואין האלה, לכן היא אינה אוכלת לפי דעת רב אסי. אבל אחר כך במקרה שהוא נמצא פה, אם הוא רוצה למחות, הוא יכול למחות, והוא שותק, בדשתיק, אנחנו מקבלים את זה כהסכמה, שתיקה כהודעה, התנוחי, התנחלי. ואם היא גם נתקדשה שלא לדעת אביה, ולא רק ניסית שלא לדעת אביה, ואביה כאן, זאת אומרת, השינוי היחיד מהמקרה הקודם, שהקידושין עצמם היו שלא לדעת אביה. זאת אומרת, שגם אם היא מקודשת, זה מספק, אולי יתרצה האב. אז התהפכו הדעות. רב הונה שבמקרה שהקידושין היו מהתורה, אמר שאם היא ניסית שלא לדעת אביה ואביה כאן, היא אינה אוכלת, כאן הוא אומר אוכלת. ורב ירמיה בר אבא שאמר שם אוכלת, כאן הוא אומר אינה אוכלת. אמר אולה, דבריו של רב ירמיה בר אבא מסתברים מאוד. כי במקרה שהקידושין היו מהתורה, זה היה מדעת האב. והניסויים היו שלא מדעתו והוא שותק, אפשר לפרש את דבריו באמת כשתיקה כהודעה ואוכלת, זה מובן. אבל במקרה שגם הקידושין היו שלא מדעתו, אז מה את אומר, שמקודשת רק מספק? אם היא כבר מקודשת זה רק מספק, אולי יתרצה האב? אז במקרה כזה אינה אוכלת. אבל אמר אולה הדה רב הונה, דבריו של רב הונה נראים סותרים, הם קשים כמו חומץ לשיניים וכמו השן שנכנס לעיניים. כי הרי אשתה, ומה הטעם? כשהקידושין היו מדעתו, דקידושי דאורייתא, רק מה, הנישואין היו שלא לדעתו, כבר אמרת לא אכלה בתרומה, חוששים שהוא לא התרצה בנישואין. הכה, שגם הקידושין היו שלא לדעתו, לא כל שכן שהיא אינה אוכלת. ולכן, מכיוון שסברתו של רב הונה כל כך לא מתקבלת על דעתו של אולה, הוא אומר, נראין דבריו של רב ירמיה בר אבא, אף על פי שהוא תלמיד של רב הונה. אמר רבא, באמת מה הייתה עמד רב הונה? מה באמת הסיבה? גם התקדשה וגם ניסית שלא לדעתו, והוא שותק. בדיוק כאן יאמר רב הונה שחוששים לקידושין? מבאר רבא, כן. כי אם הוא התרצה על הקידושין, ובניסויין הוא שותק, יכול להיות שהוא מתנגד, כי כשהוא מסכים הוא אומר את דעתו. אבל כאן, שהוא שותק גם בקידושין, גם בניסויין, כמו יתומה, הוא לא נותן את דעתו במה שקרה כאן. הואיל ונעשה במעשה כמו יתומה מול האבא, בחיי האב. אם הייתה לו התנגדות לקידושין, הוא לא היה שותק גם בקידושין וגם בניסויין, הוא היה מוחה, ושהוא שתק. יש יותר סברה לומר שהוא מסכים. מעניין לעניין באותו עניין, התמר, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, שאמר על זה רב שחוששים לקידושין, ולכן היא צריכה גט ומיון, ואם האבא בסוף יגיד שהוא מסכים, היא תהיה מקודשת, ואם הוא יגיד שהוא לא מסכים, היא לא מקודשת. מחדש רב, לא רק האבא יכול בסוף להגיד שהוא לא מסכים, ואז הקידושין לא חלים, אלא גם היא יכולה, כל זמן שהאבא עדיין לא שמע והסכים, היא יכולה לחזור בה. בין היא ובין אביה יכולים לעכב. ורב אסי אמר, לא, היא לא יכולה כבר לחזור בה. רק אביה יכול לעכב, ולא היא. מקשה הגמרא על רב אסי, איתווי, או רב הונה לרב אסי, ואמר לך, יא ברב לרב אסי. הרי התורה אומרת על מפתה נערה בתולה, אם האין ימאן אביה, לתיתה לו, אם האבא לא יסכים שביתו תתחתן עם אותו מפתה, אז הוא צריך לשלם כנס המפתה הזה. דורשת הברייתא, אין לי שאם האבא מתנגד אז משלמים כנס, אבל היא לא מקודשת, אלא כשאביה מתנגד. היא עצמה מניין שיכולה להתנגד? אז הגמרא כאן מבינה שמדובר כאן שהמפתה התכוון לשם קידושין. רק זה היה שלא לדעתיו, והיא בהתחלה הסכימה. רק עכשיו האבא מתנגד. אז מכיוון שהיא נערה, שזה מאז שהיא מביאה סימני נערות בגיל 12 ויום אחד עד 6 חודשים אחר כך, אז בזמן הזה וכל שכן לפני כן, כשהיא קטנה, לאביה יש זכות בקידושיה, ואם הוא לא מסכים, אז היא לא מקודשת. מראה הבינה שמדובר כאן, שהמפתה זה היה לשם קידושין, והיא הסכימה בהתחלה לקידושין. והתורה אומרת שאביה, אם הוא לא מוכן לקידושין האלה, הוא יכול להתנגד, ואז המפתה יצטרך שלם כנס. ואז הברייתא מוסיפה, אין לי אלא אביה, שהוא יכול להתנגד. היא עצמה מניין שגם היא יכולה למען. תלמוד לומר כפל הלשון, אם מען ימען. ולכאורה הברייתא מתכוונת לומר, שאף על פי שהיא בהתחלה הסכימה לקידושין, והוא היה מפתה לשם קידושין, בכל זאת משמע כאן שיכולה עד שאביה הסכים או התנגד, היא יכולה לחזור בה. כשאל רב אסי שאמר שלא, אמר לו רב, לא תזלו בתר יפחה. אל תלכו לשאול שאלות כאלה שאפשר להגיד גם הפוך. בקלות רב אסי יכול לשנוי הלכו, יכול לענות לכם, מי אמר שמפתה מדובר שזה היה לשם קידושין? מדובר פה כגון שפיתה שלא לשום אישות. ולכן היא יכולה למען, שואלת הגמרא, אז אם כן מה החידוש? פיתה שלא לשום אישות קרא בית, צריך פסוק שהיא לא מקודשת, כשהוא לא התכוון לקדש והיא לא התכוונה לקידושין? אמר רב נחמן בר יצחק, לא זה מה שהפסוק בא לחדש כאן, אם היא מקודשת או לא. אלא הפסוק בא סך הכל לומר, שמשלם כנס כמפותה. שאם בסוף ממענים, שהוא ייקח אותה לאישה, בין אם זה הבת, ובין אם זה האב, הוא משלם כנס. אמר לי רב יוסף, היא האחי, אם זה הפירוש של הפסוק, שזה מפתה שלא לשום אישות, היינו דתנינה, אפשר להבין את דברי הברייתא. ברייתא אומרת, שאם לא מיינו בקידושים שלה, מאור ימערנה לא לאישה. זאת אומרת, אם האבא לא מתנגד, אז הוא מקדש אותה. והברייתא דורשת, מה זה מאור ימערנה? למה צריך לקדש? הרי לכאורה, מה שהוא היה מפתה, זה לבד היה אמור להיות הקידושין. זה בא ללמד שצריכה אימנו קידושין. ולכאורה, אם פיתה לשום אישות, הרי הוא קנה אותה בקניין ביה, אז קידושין למה לי? אבל עכשיו כשהסביר רב נחמן בר יצחק שזה היה שלא לשום קידושין, מובן למה צריך כאן קידושין? אמר לאביי, זה לא ראיה מהברייתא הזאת. יכול להיות שהפסוק מדבר, מפתה לשם קידושין. ולמה אם כן, מאור ימערנה, מה הקידושין שצריך לעשות כאן? צריך הקידושין לדעת אביה. רש"י מבאר שצריך עוד פעם קידושין, שזה יהיה על דעת אביה, כי מה שהיה מפתה נערה בתולה, גם אם הוא כיוון השם קידושין והיא הסכימה, זה לא היה לדעת אביה. לכן צריך קידושין לדעת אביה. ראשונים אחרים מבארים שלא צריך עוד קידושין חדשים לדעת אביה, אלא עצם זה שאביה מסכים ומתרצה, בזה כבר תהיה מקודשת, ועד כאן דף ממהי.